לכם, אתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן באולפן עם הרב לייטמן, בסדרת של שיחות בתוך פרויקט הדש שנקרא חינוך גלובלי. אנחנו עובדים ביחד, אתם פשוט תצטרפו, תקשיבו, אני בטוח שיהיה לכם מעניין. שלום הרב לייטמן.
שלום.
דיברנו הרבה בתקופה האחרונה במסגרות שונות על זה שהעולם מתקדם למקום שבו יהיו המון אנשים חסרי מעש, מובטלים. כבר אנחנו רואים את זה היום, 200 מיליון, והצפי שהמספר עלול לגדול בשנה הקרובה בצורה דרסטית. והאנשים האלה מייצרים בעיות לעצמם, בעיות חברתיות, בעיות ברמה של שלטון, בכל התחומים, מרמה של דיכאון עד לרמה של הפיכה והרוגים ולוחמה. ואנחנו מפתחים בארגון שלנו בעצם תוכן שמיועד להגיע אל אדם שהמדינה שלו לצורך העניין החליטה שחשוב שהוא יצרוך את התוכן הזה, ועל ידי התוכן הזה הוא יפתח את עצמו, את התחושות שלו, את ההבנה שלו בחוג הקרוב של האנשים, בחברה שבה הוא חי, במדינה שבה הוא חי ובעולם המתקדם של היום. ועשינו המון שיחות שבהם הסברנו למה זה חשוב ולמה בלי זה העולם יידרדר לקטסטרופות, ודיברנו הרבה על הרציונל שמסביר את זה שבאמת הגיוני שמדינות או העולם כולו יעשה כזה צעד ויכניס כזאת תוכנית חינוך והכשרה לבני האדם שיכולים לקבל אותה. דרך אגב, זה לא חייב להיות מובטל. זה יכול להיות שגם אני כמעסיק מחליט שבארגון שלי אני מקצה שעה ביום ומושיב את העובדים שלי ללמוד את אותו קורס, לצורך את אותו ידע כדי שהוא ישדרג אותם כאנשים. אבל עכשיו אני רוצה להתקדם, כי החלק שלי בפרויקט הזה אמור להיות לייצר איזשהו ספר, לערוך מתוך הדברים שלך ספר, שבו אנחנו ניקח את הידע הזה ונבנה אותו בצורה של מנות קטנות, ספר ללימוד עצמי, שאזרח העולם מחר בבוקר יוכל לפתוח אותו וללמוד שיעור ראשון, לא ארוך, מובן, נוגע בלב, נקלט במוח. בסוף השיעור הזה אנחנו שואלים אותו שאלה שהוא צריך, אם הוא הבין את מה שדיברנו איתו, לענות עליה בהצלחה, וכך אם הוא יענה בהצלחה, ומדי פעם יפגוש איזשהו מבחן שמסכם כמה רעיונות שהעברנו לו, הוא יהיה זכאי בעצם לקבל מהמדינה שלו את אותה מלגה. ואני רוצה היום להתחיל את פיתוח התכנים האלה. אנחנו נמצאים, אז כדי להיכנס לתוך הסיטואציות, חשבתי שנדמיין לנו כזה מצב. אני רוצה לצייר את התמונה הזאת, ואז בעצם אני כבר מפסיק להיות בן זוג שלך פה בשיחה, ואתה נשאר עם התמונה הזאת בעצמה ומדבר אליה. המדינה המסוימת אישרה את הפרויקט, מסכימה לתוכנית.
היא מבינה למה,
מבינה שאין לה ברירה, מבינה שככל הנראה זה יעשה לטוב, הבינה את הרעיונות שלנו בעצמה, מקבלי החלטות כבר הבינו את הרעיונות האלה, ואומרים לנו, אור ירוק לפרויקט, צרו לדרך, כיתה ראשונה שלצורך העניין אנשים שלא מועסקים או מועסקים בצורה חלקית, ואנחנו מגיעים למפגש הראשון איתם. מפגש הראשון לפניך 30 איש לצורך העניין, 30-40 איש, כמה שמרכזים היום בכיתות, ואתה מגיע למפגש ראשון, ומה אתה אומר לאנשים? דבר אליהם, אני לא פה, אני רוצה לשמוע, פשוט אם אתה תדבר אליהם דברים שנחשוב שהם יכלו להתרגש, להבין, להפנים, ולשדרג את החיים שלהם כתוצאה מהם, אז אחר כך נערוז את זה בספר ויהיה לנו ספר בפרויקט. אם לא, אין לי בינתיים ממה לייצר ספר.
אז קודם כל,
צהריים טובים לכם.
נגיד צהריים או בוקר טוב. כן, נכון. ואני מאוד שמח שאנחנו נפגשים כאן. יכול להיות שאתם רואים את המפגש הזה כמפגש הטרגי, במצב הלא טוב, מנסיבות הלא כל כך טובות, כי לא הייתם בכלל מגיעים למסגרת הזאת ללמוד, לשמוע, אלא זה יכול להיות שמחייב אתכם, ולכן אתם כך נמצאים כאן. אבל בואו נראה שקודם כל המצב הזה הוא מצב המשמח, ולא מצב המשבר, ולא עקב איזה בעיות אנחנו הגענו לכאן, אלא אנחנו עכשיו נמצאים דווקא איתכם בפתיחת החיים החדשים, השמחים ומשמחים. ולזה אנחנו צריכים רק להבין מה קורה איתנו, בכללות ובפרטות עם כל אחד מאיתנו, ולמה זה קורה. והאם זה מה שקורה, זה באמת איזה מקרה שנתקלנו בו בחיים שלנו, ועשינו איזה טעויות, או יש בזה תהליך שלא היינו לא יכולים לעבור אותו לפי החוקים ומגמה כללית, צריכים לעבור ועל ידו להגיע למשהו הטוב. האמת שגם כן מילת המשבר, שאנחנו כך מכנים את המצב שלנו, הנוחקי כללי, אומרים משבר גלובלי, אינטגרלי, משבר כלכלה, חינוך, תרבות, מדע, משבר פיננסים, משבר בכל מה שבקיצור האדם עוסק בעולם הזה, כל זה משבר. והאמת שמילת משבר היא בכלל לא מראה רעה. משבר זה איזה מין פתיחה, כמו לידה. וזה הפירוש שלה. שתמיד, אם אנחנו רואים גם כן בחיים שלנו, אז אנחנו, כשמגיעים מאיזה מצב לאיזה מצב, אנחנו תמיד נמצאים במעבר ממצב למצב, שלעזוב מצב הקודם הוא די קשה. אפילו לעזוב עבודה, להחליט משהו בחיים, זה איזשהו מין, בכל זאת יש הרגל, יש מערכת שכבר נמצאת, וכשהיא נמצאת בפעולה, אז אנחנו לא צריכים לבזבז שם הרבה כוחות, ואנחנו די עצלים, האגו שלנו הוא נמשך למה שכבר בטוח וקיים, ותמיד מעבר הוא לא נעים, אלא אם כן אנחנו הולכים עליו בבטוח שרואים את העתיד הטוב, וגם המעבר הוא קל. אבל אם המעבר הוא קשה ומאיים, והעתיד לא, 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 לא רואים ולא ידוע, זה באמת מצב הטרגי. ולכן בוא קודם כל נראה האם המצב שלנו הוא טרגי ורע, ואנחנו נמצאים לפני בעיות גדולות, הצפות, רעידות אדמה, צונאמי, התפוצצות הרי געש ועוד ועוד, מי יודע מה קורה שם, מה שהאקולוגים מפחידים אותנו, או שזה יהיו מלחמות ומאומות ועוד כאלו מהפכות, דם ברחוב ובלגן כזה ממש שלם, או שזה יכול להיות דווקא סדר החדש, שכל מה שקורה לנו עכשיו זה כאילו לידת הסדר החדש, שאנחנו עדיין לא רואים אותו, אבל כל הדברים שעכשיו הם נמצאים במתח ובכוח ובלחץ ובחוסר פתרון, הם מפני שהם צריכים להיוולד בצורה חדשה, כמו עובר לפני הלידה, בתהליך הלידה, שהוא עובר ממש, כך הוא מתפתח בטוב, בתוך האמא, מקום בטוח, מצדה, מצדו. אחר כך לקראת הלידה יש איזה תהליך מאוד לא נעים, שאמא מרגישה לחצים גדולים, והוא מרגיש לחצים גדולים, וכבר מתחיל תהליך שנמצאים בלחץ הדדי, עד כדי שכאילו לא יכולים לסבול זה את זה, הוא חייב לצאת, כאילו אם לתרגם את זה לרגשות שלנו, שונא להיות בתוכה, והיא גם כן כאילו לא רוצה ולא מסוגלת יותר להחזיק אותו, כן? ואז כאילו בדחייה הדדית, אני לא רוצה להגיד צינה, בדחייה הדדית קורה את המעשה הלידה, ואז נולד ולעולם הנאור, לעולם היפה, שאז מקבלים אותו שם, וממש כמשהו שזכה לחיים החדשים בדרגה החדשה. במקום שהיה איזשהו כמה קילו בשר שמתפתח חי בתוך החי, נעשה האדם. קטן, עדיין מאוד מאוד לא מבין מה קורה, אבל מתחיל את החיים החדשים. זה מאוד דומה למה שאנחנו עוברים אולי. ולכן המצבים שלנו הם כמו צירי לידה. לעולם החדש. אנחנו עברנו בהיסטוריה כאלו מצבים לא כל כך טרגיים, לא כל כך בהיפוך כל כך גדול שאפשר לקרוא לזה לידה, אלא תמיד לדרגות ההתפתחות שלנו, אנחנו קראנו דרגות ההתפתחות, שלבי ההתפתחות. וכאלו שלבים היו הרבה בהיסטוריה של אנושות. אבל המצב הנוכחי הוא שונה ממצבים הקודמים. כי תמיד אנחנו היינו נמשכים לפתוח אותו, רוצים לפתוח אותו. אנחנו היינו מראש רואים שחייבים לעשות איזה מהפכה בחיים שלנו. זה יכול להיות מהפכה חברתית, מדינית, סוציאלית, זאת אומרת, טכנולוגית, במשהו. זה יכול להיות מהפכה שהיא מגיעה על ידי איזה גילוי חדש של יבשות, של הנשק החדש. אז על ידי זה גם כן יש כיוון ממש, זה טכנולוגיה חדשה כמו אינטרנט נגיד שנפתח לנו כך הקשר בינינו החדש. אבל זה הוא לא היה מהפך הכללי שהיה נוגע לכל רמות החיים שלנו ולכל הסדרות החיים שלנו, כן? וגם כן הוא לא היה בכל האנושות כולה, בכל היבשות, בכל המדינות, בכל משפחה ומשפחה ובכל אדם ואדם. עד כדי כך זה לא היה נוגע. גם עכשיו אנחנו נמצאים עדיין בתהליך לפני הלידה החדשה. לכן אנחנו עוד לא יכולים להגיד שזהו כבר, זה באמת כך קורה. אבל אנחנו רואים שאנחנו מתקדמים לזה. שהמצב, נקרא לו משבר בינתיים, כן? לפני הלידה, הוא מתחיל להיות יותר ויותר לוחץ עלינו ועל כולנו יחד ועל כל אחד ואחד. ובאמת אנחנו רואים שאנחנו לא מסתדרים לא במשפחה, אנחנו מתגרשים, אנחנו גם כן לא רוצים להתחתן, אנחנו לא יודעים איך להתנהג זה עם זה במשפחה, מכל שכן לחנך ילדים, אנחנו לא יכולים להסתדר בעבודה, בכלכלה, בקשר ממש, הכל נכנס לאיזה מין חוסר הבנה, חוסר סדר. והבעיה היא, שוב, למה זה נקרא מהפכה כללית, לידה כללית של כל האנושות, ולא של איזה מדינה, איזה חברה, או איזה חלק ממנה. מפני שזה ממש עניין הגלובלי, אינטגרלי שקורה בכולם, שאף פעם זה לא היה כך בהיסטוריה, והעיקר שאנחנו לא רואים את העתיד. תמיד איזשהו צורת החברה, נגיד עבדות, הלכנו לקראת החברה יותר מתקדמת, ממנה עוד מתקדמת, היינו מחליפים, אולי אמנם שעל ידי ההתפרצויות מהפכות ומלחמות, מלחמות דת, מלחמות חברה, אבל זה היה עם זה שראו מראש משהו טוב, משהו חדש, שלזה צריכים להגיע, חלק היה מסכים, חלק היה לא מסכים מהחברה, במדינה אחת זה היה קורה, במדינה שנייה לא. כאן ישנו תהליך גלובלי, זה משהו שלא קרה אף פעם. וגם כן, גם בכל העולם קורה תהליך גלובלי עם האקולוגיה, עם אקלים, שאם היו כאלו שינויים אקלים, תקופת קרח, התחממות, התקררות, היו והרבה, תמיד זה גם כן היה מזמין באנושות שינויים גדולים, מהפכות, שינויים, שדווקא על ידי זה. היו תקופות שתקופת ההתקררות הייתה מחייבת את העמים שהיו גרים בצפון לרדת למטה, לדרום, או מסיביר ואסיה להגיע קצת יותר קרוב לאירופה, ועוד ועוד. אבל היו תקופות שעל ידי, זה קרה על ידי שינוי אקלים, על ידי זה שהאנושות התפתחה בצורה טכנולוגית, על ידי זה שאיזושהי חברה התפתחה בעצמה ולא יכולה לסבול יותר איזה שליט או מה. כאן עכשיו זה קורה בבת אחת, גם מצד הטבע הסובב, האקולוגיה, גם מצד טבע הפנימי של אדם שלא מסתדר בכלל בכלום, ואפילו במערכות שכל כך הוא תלוי בהם, שזה אוכל, עסקה, משפחה, חינוך, ביטחון, זאת אומרת שזה דברים הכרחיים לאדם להמשיך את הדור ודור דור. אנחנו רואים שבכל מקום, בכל העולם, אנחנו הגענו למצב הכללי, שמשהו לא עובד. והעיקר שלא רואים לאיזה צורה אנחנו עוברים. ולכן אנחנו יסדנו את הקורס שלנו כדי לראות את העתיד. האם אפשר לראות אותו? האם אפשר ללכת אליו בצורה הבנתית, הכרתית, כמו בני אדם, אדם שעיניו בראשו, מסתכל קדימה, רואה, בודק, מנסה כך או כך, עושה חשבון מראש, ואז בזה מעכל את הדרך שלו, ולא בצורה עיוורת עושה טעויות ומכניס את עצמו, ובכלל בממדים הגלובליים ככה, שזה בכל העולם, זה מפחיד לעשות איזה טעויות, איזה ניסיון קטן, זה בלתי אפשרי. לכן הקורס שלנו צריך, בוא נגיד כך, לפתוח לנו עיניים על המצב הנוכחי, והעיקר על מצב העתידי. ואיך אנחנו עוברים ממצב הנוכחי למצב העתידי. אנחנו נצטרך לדעת מהם השינויים שאנחנו נצטרך לעבור, למה דווקא שינויים האלה אנחנו צריכים לעבור, סיבה לחוסר הצלחה שלנו היום בכל מה שאנחנו עוסקים, על ידי איזה אמצעים אנחנו עוברים למצב החדש, האם אנחנו באמת יכולים לקבל היום מצב שלנו כמו לפני הלידה, שהמוליד אותנו זה הטבע הפנימי שלנו וחיצון שלוחץ עלינו ומחייב אותנו להגיע למצב החדש. האם הדבר הזה טבעי להתפתחות האנושית, וזה כך, בוא נגיד, אם היינו יודעים, אז היינו רואים את זה מראש, שאנשים שחיו בימי העבדות לא ידעו שמצב הבא הוא איזה חירות מסוימת. הם חשבו שאנחנו עכשיו עוברים לעבדות מפני שזה הדבר הנוח ביותר. כי אני נמצא במצב שאני לא רוצה לחשוב על עצמי, אני מוכן לעבוד, ומישהו ייתן לי אוכל וידאג ללינה שלי, יותר מזה אני לא צריך, נגיד. כן? כך חשב האדם שנכנס לעבדות. ובעל הבית היה דואג עליו, ודאי שכדי להרוויח ממנו תוספת מהעבודה שלו, אבל היה משתלם לו, לתת לו לינה ואוכל וכל מיני תנאים ובריאות אם צריך, לעבד, כי הוא היה מקבל מהעבד יותר ממה שהיה משקיע. אז לטובת שניהם ככה היו עושים. ופתאום התגלה שיותר טוב לבעל הבית לא להחזיק את העבד כעבד, כי אז התפוקה שלו, התוצרת שלו היא לא מספיק שאפשר לקבל ממנו, אלא אם אני אתן לו חופש, ואנחנו נסכם בינינו שהוא נמצא לידי, אבל יחסית יותר חופשי, ועובד, ואני מקבל מהעבודה שלו כך וכך אחוזים, כן? אז זה יותר טוב לי מה שלהחזיק אותו ולדאוג לו. וכך התפתחה חברה לשלב הבא. אז אם גם כך אנחנו היום נמצאים באיזה שלב של ההתפתחות רציונלית למצב החדש. ואם כן, למה אנחנו לא רואים אותו, את המצב החדש? למה אנחנו לא יכולים עכשיו לתכנן? יש לנו מספיק מוחות וניסיון רב מכל ההיסטוריה שלנו, המדע, אנשים חכמים, הכל מפותח כל כך בעולם, ולמה אנחנו פתאום נמצאים כאיזשהו עברים קטנים שלא מסוגלים בכל הוועידות שלנו בינלאומיות, בכל המכונות מחקר, מכוני מחקר ו... אוניברסיטאות, כמה יש לנו סוציולוגים, פסיכולוגים, אנשי כלכלה, פיננסיה, לא יכולים שום דבר לעשות. מה חסר למדענים שלנו כדי לגלות את הפתרון? עד כדי כך שאנחנו עכשיו נמצאים איתכם כאן בקורס שצריכים ללמוד, לא מהחיים, איזה בצורה מלאכותית, ממש, בצורה מלאכותית, על החיים שלנו, שבאים ומתקרבים החדשים. זה ממש לא טבעי, לא קרה לנו אף פעם דבר כזה. כל אחד בחיים הקודמים היה מרגיש שכבר מספיק, נמאס, צריכים לעשות מהפכה, צריכים לשנות את הסביבה, חברה וכן הלאה. ועכשיו לא. אנחנו יודעים שצריכים משהו לשנות, שצריך הכל להשתנות, אבל לא יודעים במה למשוך. כן? לא אמצעי ולא מטרה, בקיצור, נמצאים ככה בחוסר אונים. ולכן בוא נפתח את השיחה שלנו, הראשונה, בכלל, מה זה נקרא התפתחות החברתית? שעל פני זה רוכבת כבר התפתחות המדינית, משפחה, כלכלה, בית, חינוך ילדים, תרבות, טכנולוגיה, מדע וכן הלאה. כן? כי אדם חי חיי חברה כבר מזמן, מלפני מאות אלפי שנים, לפחות עשרות אלפי שנים, אנחנו רואים שאדם כבר התחיל חיי החברה, כי לבד הוא לא יכול לספק לעצמו כל מה שהוא צריך. הוא לא חי בלהקות הקטנות כמו שהחיות, אנחנו יצאנו אמנם מדרגת החי, אבל הטבע שלנו הוא בכל זאת לסגשג, להתפתח, לפתח סביבה, לדעת מהם החיים, במה אני יכול להיטיב לי יותר. זה הדחף הפנימי שלנו, דחף אגואיסטי ודאי, שאנחנו, כל אחד רוצה לחיים יותר טובים, יותר בטוחים, יותר שלווים, כל אחד רוצה גם כן להיות יותר מאחרים, קנאת, אהבה, כבוד, זה הכל נמצא באדם, אנחנו רואים שזה גם כן בתרבויות העתיקות ביותר, זה כבר מתפתח ופורח את התכונה הזאת באדם, והיא שדוחפת אותנו להתפתחות. ואם כן, האדם חייב לחיות חיי חברה, הוא בטח יכול להסתדר גם כן ביער, אבל הוא יהיה אז בצורת חי. כמו חיות, אנחנו רואים שלפעמים אנשים נמצאים ביער ומאבדים שם, ואז הם מתפתחים בצורה כמו החיות. חיות מקבלות אותם, ואז האדם הוא מקבל צורת החי. ואפילו לא יכול לחזור לחברה האנושית, עד כדי כך מאבד את דמות האדם. ולכן כל ההתפתחות שלנו היא במשך הדורות, היא הייתה כדי לפתח את החברה, סביבה. וכמה שאנחנו מתפתחים, אנחנו רואים, האדם עצמו הוא לא כל כך בעצמו מתפתח, אלא הכל תלוי בחברה. הוא מפתח את החברה, על ידי חברה מתפתחים את החיים הפרטיים שלו. ותלוי זה בזה. אני תלוי היום באלפי אנשים בכל העולם, אפשר להגיד. כי אם אני אבדוק במה אני לבוש, ומה אני חי, מה אני אוכל, ואיך בנוי הבית שלי, העסקה, הקירור, העבודה שלי, בקיצור, הכל מה שיש, אני חושב שלא יהיה מדינה שהיא לא משתתפת באספקת הדברים אליי. לא בצורה ישירה, אז דרך עוד כמה מדינות שמשם חומר גלם ומשם חלקים של המכונות, ועל ידי המכונות האלה מייצרים עוד משהו, ואחר כך מייצרים את הבגדים שלי, נגיד, וכו' וכו'. כך זה, אנחנו יודעים לפי המחקר שלנו, שהעולם כולו הוא תלוי זה בזה. ועד כמה שהעולם הוא יותר ויותר נכנס לספציאליזציה כזאת, שלכל אחד ואחד יש את העבודה שלו, אבל העבודה שלו היא מחוברת, ככה נמצאת בהרמוניה עם כל היתר בני אדם, אז אנחנו יכולים באמת לספק לנו אלפי דברים נוספים למה שאדם בעבר היה מספק לעצמו, סך הכל לחם קצת, חומץ קצת, יין קצת, בשר וזהו, אחר כך קצת יותר אוכל, אחר כך קצת יותר ביגוד ונעליים, אחר כך קצת יותר עסקה, אחר כך איזה כלי רכב וכו' וכו'. ובהתאם לזה התפתחו אז מומחים בכלכלה, מומחים בחקלאות, מומחים במכונאות שם במשהו, וכן הלאה וכן הלאה. העניין של התרבות, ספרים, נגינה, שירה, וסביב האדם אנחנו רואים שיש תעשיות שלמות כאלו שאפילו הוא לא, הוא לא חייב, לא צריך את זה במידה הכרחית לחיים. אבל הוא בלי זה גם כן לא יכול. אנחנו רואים איזה מוזיקאי עולה לה על הבימה, נותן את הקונצרט שלו לאלף אנשים, משלמים לו כסף ככה עבור ההופעה שלו אחד, כמו שהפועל בזיעה מרוויח משך חודש ימים בקושי, אולי אפילו לא, אולי אפילו משך שנה. זאת אומרת, אנחנו מעריכים את הדברים האלה הלא הכרחיים לנו. כן? מאוד. וזה שייך לגופו של אדם ממש, שבלי זה אנחנו לא מסוגלים, לא חיים. הספורט, כל מיני דברים, התיירות, מה שיש כבר בימינו, זה בכלל, אם בכלל לעשות חשבון, מה בימינו אנחנו עושים לצורך אוכל נפש, מה שנקרא, כן? לעומת מה שאנחנו מייצרים. אנחנו מייצרים 90% בטוח, לא פחות, דברים שאין בהם צורך. אבל אנחנו צריכים אותם כביכול. כי בלי זה אנחנו מרגישים שלא, זה גם שייך לדרגת האדם. גם זה אני צריך. או שמאין ברירה, ודאי, שאני יכול לחיות במערה. אבל התפתחות האדם מחייבת גם את זה. זאת אומרת, אנחנו הגענו למצב שאנחנו יכולים להגיד שאם אדם מתנתק מהחברה, הוא חי, יצטרך לחיות חיי צער. לא יוכל לספק לעצמו אולי רק דברים ההכרחיים לחיים, ממש כדי לא למות מהרעב. וכל היתר, אם כן, אז הוא צריך להיכנס לחברה, לייצר דברים שחברה זקוקה לזה, ואז אם הוא נותן אותם לחברה, אז מקבל מהחברה מה שאפשר ומה שהוא רוצה. אז קודם כל, תלות שלנו בחברה, זה דבר הכרחי. ואם כן, מה אנחנו, אם כך, עשינו לא נכון בחברה, שאנחנו נכנסנו עכשיו למצב שלא יכולים אנחנו להסתדר, שאנחנו מרגישים בחברה שלנו, בחיים שלנו, משבר. מצד הרע משבר, לא כמו שאמרנו שמשבר פירוש לידה, אלא לפני לידה, צירי לידה האלו. כן? מה לא בסדר? וכאן אנחנו, אם חוקרים את עצמנו ואת ההתפתחות שלנו, אנחנו רואים שכל ההתפתחות שלנו זה מגיע מהתפתחות בהרצונות שלנו, שאדם היה רוצה כל פעם יותר ויותר. פעם היינו רוצים רק כמו אנשים כאלו בכפר. יש לי פרות, יש לי עזים, יש לי חלקת אדמה שאני מקבל ממנה איזה תבואה, ואישה, ילדים, ואז אני חי. אני יודע שזהו. זאת אומרת, הרצון קטן. אחר כך בא רצון יותר גדול. הוא דחף אותי כבר להתחיל למכור את הדברים שלי בשוק, בעיר, ובמקום זה לקבל משם איזשהו בגד יפה, איזשהו דברים מאוד מאוד מיוחדים. אני פתאום בא לעיר, אני רואה יש איזשהו מכונה כדי לחרוש את האדמה בצורה יותר מועילה. אין, אז אני עובד עוד יותר חזק כדי לקנות את המכונה הזאת. אולי אני הולך ללוות כסף אצל מישהו כדי לקנות מכונה מראש ואחר כך להחזיר לו ולמכור את התבואה שאני כבר יכול לספק בכמויות יותר גדולות. ואז אני רואה שאנחנו מתפתחים, אנחנו נכנסים לקשר בינינו. האגו גודל והוא דוחף אותנו להתפתחות. יש על זה הרבה ספרים, גם כן אנחנו נמליץ לכם מה לקרוא. מפה ומשם, מאינטרנט ואולי מספרות הכתובה. על זה, זה ההיסטוריה הרגילה שלנו, שהיא כולה מתבססת על התפתחות הרצונות שבאדם. אנחנו רוצים יותר. למה אנחנו רוצים יותר? הרצון שלנו גודל. אני לא יודע למה, אבל אני פתאום רוצה משהו עוד, ועוד משהו. ואני מסתכל על אחרים, פתאום אני רואה שהוא נמשך למשהו, והוא נמשך למשהו, ואני לומד מהם, כי יש לי קינה, תאווה, כבוד, שליטה, רצונות כאלו, לקלוט מהם דברים המועילים, ולהיות לא פחות מהם, כי יש לי אגו. אני רוצה להרגיש את עצמי לא מפסיד, אלא מרוויח. ואז שאנחנו מסתכלים ככה על ההתפתחות האנושית, אנחנו רואים שזה מושך אותנו קדימה. ואני רואה תמיד ולומד מאחרים וכל אחד מאחרים, ויש בינינו כאלו אנשים שהם עם הדמיון גדול, יש כאלו שיש להם יכולת לפתח דברים טכניים יותר גדולים, בטכניקה, בכלכלה, ברפואה, בכל דבר שיכול להיות טוב לבני אדם בסופו של דבר, כן? למעלות את הרצונות שלנו. וכך אנחנו בסך הכל מתפתחים. ואנחנו רואים שהגיע הזמן, התחילו מלחמות, לכבוש, שטחים, עמים, אחר כך התחיל הזמן לגלות את היבשות ולהתפתח, טכנולוגיה, איך למכור דברים, לקנות דברים, לאבד דברים בצורה מיוחדת חדשה, אחר כך לחלל אנחנו באים, אנחנו ממש מתקדמים יותר ויותר ומגיעים למבוי הסתום. זה התחיל בערך מלפני כבר 50-60 שנה. בוא נגיד, בשנות ה-60 של מאה ה-20, האנשים החכמים שחוקרים את הסביבה, חברה, תהליך שהאנושות עוברת, הם התחילו להזהיר אותנו שאנחנו נמצאים באיזה מצב דריכה במקום. שמשהו קורה איתנו, שכאילו לאן להתפתח הלאה אנחנו לא כל כך רואים. מה שעזר אז לנו קצת לשכוח על זה, זה התוכנית החלל. אבל בעצם גם הוא מהר מאוד נגמר. נו, נסתובב עוד סביב כדור הארץ, עוד נגיע לירח, זה כבר היה, זה, מה הלאה? ראינו שכל זה, זה סתם ככה, לא עוזר לנו בהרבה. זה הכל דומם. אפילו לא צומח ולא חי, ובכל שכן לא בני אדם. עם כל הפנטזיות ותקוות שלנו, למצוא עוד חיים. וכאן אנחנו מגיעים לאיזה מין ריקנות. כאילו התפתחנו עד כדי כך שאין יותר לאן, לא רואים. הטבע הפנימי שלנו, הטבע החיצון, זאת אומרת מה שאנחנו מרגישים סביבנו, העולם, לא נפתח לנו יותר. מה שיש, יש, לא יותר. והם התחילו להזהיר אותנו, הסוציולוגים, פילוסופים, כתבו על זה הרבה ספרים, שזה סוף התפתחות האנושית וכו', שם יש הרבה על זה וכתוב, גם על זה נוכל להמליץ לכם ספרים מפוקיאמה ועוד מסוג זה. ומצד שני, צמחו מדענים אחרים, שדיברו שהעולם שלנו הוא הולך להתעגל, שאחרי שהוא גדל, הבני אדם שבעולם שלנו גדל בהתפתחות שלו, באגו שלו, בכל מה שרק אפשר בבני אדם, ואנחנו חשבנו שההתפתחות הזאת היא בלתי גבולית, שיש לפנינו לייצר עוד כאלו כלי רכב, מכוניות, ולכל אחד אפילו, לא יודע מה, מטוס, וכאלו כלי תקשורת, ומה לא. בסופו של דבר, האדם שנמצא וצורך כל הדברים האלה, הוא כאילו מגלה שדי. מה יש? הוא מרגיש בזה ריקנות שזה לא נותן לו סיפוק. למה אין סיפוק? אנחנו דיברנו על זה שכל ההתפתחות שלנו, מתוך הרצונות שלנו הפנימיים, שכל הזמן גודלים, ופתאום הרצונות שלנו האלו הם הפסיקו לגדול. ההפך, אנחנו מרגישים איזה ניווט ברצונות. כאילו פעם רציתי משפחה, כמה שיותר גדולה, הרבה אפילו נשים, הרבה ילדים, לא, אישה אחת מספיק, ילדים, שניים, לא, אפילו אחד. היום לא זה ולא זה. החיים הם נעשים כל כך גם קשים, גם מסובכים, מורכבים, שאנחנו רואים במדינות המתפתחות, אנשים לא רוצים לצאת מהבית של אמא, עד גיל 30-40, שהוא הולך לעבוד, ומבזבז כל הכסף שלו על עצמו, בשביל מה הוא צריך אישה וילדים? הוא נוסע, מבלה כמה שאפשר, יותר, מרגיש חופשי, אמא מטפלת בו, אחר כך הוא גם כן מחזיק אותם, חוץ מהתמיכה הסוציאלית, מביטוח לאומי, מפנסיה. וזהו, ומרגיש שזה טוב לו. והחברה התפתחה עד כדי כך, אנחנו בנינו את החברה, שאוכל יש לי בסופר, ואחר כך מיקרוגל, מספיק לי, כבר יש לי ארוחה על השולחן. הדירה אני לא צריך להתחלק עם מישהו אחר, יש לי משלי. ואדם מרגיש את עצמו, ואני זקן, אז יש לי ביטוח לאומי, קופות חולים למיניהם, בתי חולים, וחלקה בבית כברות, מה יש? לא כדאי לי בשביל זה לתרוך כל החיים. כך אנחנו מרגישים. בסופו של דבר זה מפני שהאגו שלנו נעשה כל כך גדול, שאנחנו לא מרגישים יכולת להתחבר עם אחרים, להשקיע בהם, לטפל בהם, כדי שיטפלו בנו. אני לא מרגיש יכולת להתחבר עם מישהו עד כדי כך קרוב. אלא אם כן יש לנו אפשרות שאחד עוזר לשני, שאנחנו, אני ואשתי, גם כן כמו איזה חברים, שותפים, ואז אנחנו, החיים שלנו יותר דומים לא למשפחה כהייתה פעם, אלא יותר לשותפות. גם היא עובדת, אני עובד. היא מסדרת משהו, אני מסדר משהו. היא משלמת, אני משלם. אנחנו כאילו די שותפים באדם. זה לא כמו שהיה פעם גבר למעלה, הולך להביא פרנסה, הביתה ואישה זה בבית, עם ילדים, עם הכל. עכשיו לא. עכשיו שניים יוצאים בבוקר מהבית, זורקים ילדים לאיזה מקומות, איפה שהם מתחנכים ילדים בינתיים, חוזרים בערב הביתה, לוקחים את הילדים הביתה, אז מה יש להם בבית? שהם רואים אחד את השני בקושי, הוא מסתכל טלוויזיה, או שוב ליד מחשב, היא עושה שם איזה ספונג'ה או שטיפת כלים, בקושי זה ככה, ומכניסה כביסה, מלוכלכת למכונה וזהו. מה עשה הכל? זאת אומרת, הם כבר שווים. לא שאחד למעלה ואחד למטה, שזה בכל זאת נקרא משפחה, ראש משפחה, בעלי לעומת אשתי. אתה מבין? זה יוצא שאנחנו הגענו למצב שהמשפחה איבדה את המבנה של המשפחה ונעשתה לשותפות. ובשותפות אז אני מסתכל תמיד, כדאי לי, לא כדאי לי. אז נכנסים ויוצאים. ולכן מתגרשים ואפילו לא רוצים להיכנס לשותפות כזאת. זה עובדה. ואנחנו קצת לומדים אתכם את הסיבות לזה. זאת אומרת, האגו שלנו שגדל, אומר לנו שלא כדאי לנו להיכנס לשותפות כזאת שנקרא משפחה. שנקראת משפחה. וגם כן ילדים. אני לא מרגיש אליהם בגלל האגו שלי כל כך קרבה, כל כך הם נמצאים ממש כנשמה שלי. אלה יש להם חיים משלהם, הם נכנסים לחינוך כזה ששם הוא מאוד מאוד רחוק ממה שאני. ההבדל בין הדורות הם כזאת, שהם לגמרי מנותקים ממני, הם משהו חיה אחרת ממני. הם מקבלים חינוך, יש להם אינטרסים אחרים, הם בשלהם מאוד רחוק. אני בכלל בקושי מבין מה שהם, איך שהם מדברים ובמה שהם עסוקים ומה שמושך אותם. הקשר בין הדורות נקרא. ואז בצורה כזאת אני נמצא במצב ש... נו, בשביל מה לי כאלו ילדים? שאין לי, אין לי מהם נחת, אין לי מהם שום דבר. גם הם צריכים אותי רק תביא כסף ושתוק. ואז יוצא ש... אני נהנה מהם מתי שהם קטנים. מגיל 12-13 והלאה כבר אני מאבד איתם כל קשר. זהו, אז אני נמצא באיזשהו, הייתי נמצא, נגיד, בדור הקודם, באיזה, נגיד, 10-15 שנה השעיה, עד שלא יהיו לי נכדים, ואז אני מטפל בנכדים עד שהם קטנים, וזה היה לי נחת. אבל היום גם זה לא, כי הם לא רוצים להתחתן, לא רוצים להביא לי נכדים. אז יוצא מכל אדם לא עושה חשבונות כאלה. אנחנו יכולים להרחיב בהם יותר, אבל בסך הכל יוצא שביטת הכרה זה הכל עובר בו, וככה זה יוצא מהאגו המתפתח, שלא כדאי. ואז אנחנו רואים שאנחנו היינו מתפתחים בצורה דמוגרפית מאוד חדה, בעקומה מאוד חדה, באקספוננטה כזאת, ופתאום אנחנו התחלנו להתיישב. עד כדי כך שאנחנו, לפי כל המגמות, אומרים לנו, האנשים שעושים חשבונות, מטפלים בזה, אין, מומחים בדמוגרפיה, בהתפתחות החברה האנושית, הם אומרים שעוד מעט אנחנו נתחיל לרדת חזק בזה. והיום זה עדיין, יש איזה כמה ציוויליזציות כאלו, כמו בארצות ערב, שעדיין יש להם דחף מצד הדת לכבוש את העולם, יש להם סימנים תורשתיים ודתיים להתפתח יותר ולהביא יותר ילדים. אבל גם שם אנחנו רואים שבמדינות המפותחות שלהם, במקום 10-15 ילדים שהיו קודם, אז יש היום 2-3. אז רואים שגם שם זה מהר מאוד מקבל צורה כמו שכל העולם. ובסך הכל מה שקורה, עוד דבר המעניין ביותר, והוא דבר החדש, שלגמרי לא היה קודם, שהחברה שלנו הופכת להיות חברה אינטגרלית. שלא רק שאנחנו מגלים שבנקים, תעשייה, מפעלים, קשורים זה לזה סביב כל העולם, ונמצאים בעברת החומרי גלם ותוצרת והכל, מוצרים למיניהם, מזון וכן הלאה. אלה אנחנו בכלל מגיעים לתרבות וחינוך ולאיזה מצב הדדי מאוד תלוי זה בזה. זו לא שאנחנו מכירים מה קורה בעולם על ידי כלי תקשורת, שזה מכיר, נו אז מה? אלא אנחנו נעשים בזה, תלויים זה בזה, זאת הבעיה. שתלות הזאת, אם היא במשפחה טובה, אז היא טוב, נותן למשפחה ביטחון, יופי, אבל אם היא תלות לא טובה, אז משפחה מתגרשת, אחרת זה מביא אותם לאלימות. ואנחנו, איך אנחנו נתגרש זה לזה, אם אנחנו מגיעים בממדים של כדור הארץ למצבים שאנחנו שונאים זה את זה, דוחים זה את זה, ויחד עם זה תלויים זה בזה. ואנחנו לא יכולים להתגרש. הטבע סגר אותנו כאן סביב כדור הארץ, על פני הקרום שלו הדק, ואנחנו לא יכולים להתגרש, לברוח זה מזה. יוצא שאפילו יום-יום אנחנו יותר ויותר תלויים זה בזה. אם פעם היינו רחוקים, אם אני נכנס איתך באיזה יחסים טובים או רעים, אז מקסימום אנחנו הורגים זה את זה. היום לא, היום אם אנחנו נתחיל כך, אנחנו נהרוג את כל העולם. אנחנו נשמיד את הכל עם הנשק שלנו. זאת אומרת, אנחנו תלויים גם בטוב וגם ברע, כולם בכולם. וכאן זה הבעיה הגדולה מאוד, מפני שהאגו שלנו בינתיים, הוא לא פוחת ולא מסכים לאיזה פשרות. הוא הולך וגודל ואנחנו לא נעשים יותר חכמים. אנחנו מפחדים שיחד עם הנשק הגדול ביד אחד, והקנאת אהבה, כבוד, שליטה, האכזריות בצד השני, והשכל שנסתם מתוך השנאה הזאת ההדדית, אנחנו נגיע למצב שנוכל להשמיד את חיינו. ממש. בממד הגלובלי. הטבע, אנחנו רואים, מביא אותנו להדדיות. תלות ההדדית, שממנו אנחנו לא יכולים לברוח, לא כמו במשפחה שיכולה להתגרש. ומה אז עושים? חייבים למצוא אנחנו פתרון. והפתרון היחידי, שלום בית מה שנקרא, בין כולם, בין כל העמים, בין כל המדינות, בלא ללחוץ זה על זה, אלה רק לחייב דבר אחד, בחיפוש ההשלמה. וכנראה שזה הפתרון היחידי, ומתוך הפתרון הזה, הכללי, שזה הוא תלוי ממש, בו תלויים החיים שלנו, אנחנו נראה איך ההתפתחות שלנו מחייב אותנו לסדר יתר הדברים שבעולם שלנו. חיי החברה, שזה כמו במשפחה, כן? חיי חברה. יחסים בינינו, מה צריך לכל אחד ואחד כדי איכשהו להשלים עם האחרים, איזה חינוך אנחנו צריכים לתת לעצמנו, גם לגדולים וגם לקטנים, לדור הבא, שיהיה להם יותר קל להיכנס לעולם הטוב, לעולם הרך, לעולם החם. ואיך אנחנו נשמור שלא יקפוץ מישהו להסיט את האנושות, זה על זה וזה על זה. יש הרבה מדענים שמדברים על זה, על עד כמה שלפי המחקר שלהם העולם הוא עגול, בתלות הדדית, ועד כמה שאנחנו לא יכולים לברוח מזה, אלה ההפך, יותר ויותר נכנסים לשיתוף מרגע לרגע, מיום ליום. עד כמה שמסוכן במצב כזה לעסוק בפרוטקציוניזם, בבדידות, בלבודד, לבודד את המדינה ממדינה, כי זה נגד התהליך שאנחנו עוברים מתחילת ההתפתחות שלנו כבני אדם עד היום הזה, וללכת נגד חוקי הטבע, מגמה שאנחנו רואים בהיסטוריה שלנו, זה אף פעם לא מצליח, אלא ההפך. זה כמו שבעולם שלנו, אם אני מכיר איזה חוקי הטבע ולא מקיים אותם, אז אני מיד גורם לעצמי נזק. כל הטכניקה, טכנולוגיה, המדע, החוכמה שלנו, זה איך להתחכם אחרי הטבע. שאנחנו מפתחים את הכלים שלנו כדי לגלות מה יש עוד בטבע, כדי להשתמש בזה לטובתנו. ולכן, כמה שאנחנו נדע חוקי הטבע, במיוחד מה שהם שייכים לסביבה, לחברה, לבני אדם, לפסיכולוגיה שלנו, לפסיכולוגיה החברתית, ונממש אותם בינינו בצורה עייפה, אז נרוויח. כי אחרת אנחנו נצטרך להתחיל, תהליך הגירושין זה מלחמת העולם, שזה כבר יכול להיות סוף וסיום לכל ההתפתחות האנושית על פני כדור הארץ. לכן אנחנו כאן דיברנו איתכם בינתיים על התהליך שאנחנו עוברים, לאן הגענו, ומה בעצם האפשרויות שנמצאות לפנינו. ודאי שיש כאן הרבה הוכחות וספרות ואפשרויות עוד לדון, ואנחנו ניגע בכל הדברים האלה בעתיד, אבל בינתיים, המנה הראשונה, שיהיה לכם מבט כללית, מה עברנו בהיסטוריה על ידי התפתחות הרצונות שבנו, ולאן הגענו שהרצונות האלה הם הפכו להיות רצונות גלובליים, שסגרו אותנו תלויים יחד. ואנחנו כמין משפחה אחת, שנמצאת ממש בשבירה. משבר הוא בעצם במשפחה הזאת שנקראת אנושות. שאם אנחנו נסתדר בינינו, הכל יסתדר. ויש כאלו מחקרים ממש מדהימים, שהם אומרים שאם האנושות תתחיל להסתדר כמו במשפחה, אז נגיע למצב שאפילו הטבע הכללי, האקלים, כל מיני התופעות הטבע, גם כן הסתדרו ביניהם. הרבה מדענים בימינו כבר אומרים שיש כאן קשר גם בין החברה האנושית ובין הדומם, צומח וחי, יתר הרמות של הטבע. ועולם החי ועולם הצומח, כולם הם גם כן הרגישו מזה כוח חיובי גדול. להסביר לעצמנו שאין ברירה, ואנחנו חייבים להגיע להידברות, להבנה הדדית, בממדים הגלובליים סביב העולם. זה בעצם הנושא הראשון שלנו. ועכשיו, אם כן, אפשר לגשת לשאלות.
אמרת שיש חוקים בטבע, ושיש חוקי טבע ששייכים לאדם, לחברה, לפסיכולוגיה החברתית, שאם נממש אותם בצורה יפה, אז נצליח. מה זאת אומרת, אם תוכל להסביר? אני מבין שיש את כוח המשיכה.
לא, לא, אנחנו מדברים גם כן על החוקים שבתוך האדם. הפסיכולוגיה של אדם, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה במשפחה, הורים עם ילדים, בין הילדים. אם אנחנו יודעים את כל הפסיכולוגיה הזאת, מה זה פסיכולוגיה? שאני יודע טבע של אדם החי, קטן, גדול, ויחסים ביניהם, הורים, ילדים, זקנים, צעירים, כל מיני, גם ברוחב, גם בגובה. אם אני יודע טבע האדם ואיך לסדר את היחסים ביניהם, אז אני יכול לבנות את החברה האנושית בצורה שלכולם יהיה נוח וטוב. כל אחד יוכל יצטרך לוותר לשני, כי כל אחד רוצה להיות מלך, והאחרים שפויים ממש, כך, לפניו. מצד אחד. מצד שני, אפשר להגיע למצב שאם אנחנו מחנכים אותו שהוא מרוויח בזה שהם נמצאים לידו, שווים לו, עוזרים לו, תומכים בו, אז אדם מקבל את זה בצורה הטובה ביותר. הוא רואה שבמערכת שכולם תלויים זה בזה, אי אפשר אחרת. ואז בצורה עייפה אנחנו נצטרך להגיע לזה. ודאי שהאגו של אדם כל הזמן ידחוף אותו להילחם נגד זה. הוא ירצה לשלוט על האחרים. אבל מצד שני, יש דעת החברה, כי הסביבה, ואנחנו עוד נדבר על זה, עד כמה שהיא משפיעה על האדם ומחנכת אותו, עד כמה שהיא מסוגלת להחזיק אותו במסגרת, אם היא רוצה, עד כמה שהיא תשמור עליו שלא ייתן לאגו שלו לפרוץ, אלא ההפך, שירגיש בשימוש האגו הטוב, בשימוש הטוב של האגו שלו, עד כמה שהוא מקבל טובה מזה, גם מסביבה, גם מכולם. הדעת החברה, השפעת הסביבה, היא כאן צריכה להיות הדומיננטית, ההכרחית, הקובעת.
אז מה זאת אומרת רק שזה חוקי טבע?
החוקי טבע, הכוונה היא שאנחנו קודם כל צריכים ללמוד מי הוא האדם, מהי הסביבה, עד כמה שהם משפיעים זה לזה. זה גם חוקי הטבע, אנחנו הרי חלק מהטבע. אני מדבר קודם כל על ללמוד אדם. אנחנו צריכים להבין שכל הלימוד הוא קודם כל צריך להיות לימוד האדם. מי הוא האדם? ולמה אנחנו מתפתחים בצורה כזאת? והאם יש לנו יכולת להתגבר נגד ההתפתחות הזאת או לא? ואם מתגברים זה לטובה? כנראה שהטבע מקדם אותנו למשהו חדש, למשהו עוד יותר טוב. רק אנחנו צריכים להבין למה וללכת עם זה. אנחנו צריכים להבין גם כן למה אנחנו עכשיו לא רואים את התמונה העתידה, שכל הזמן היינו רואים ומתפתחים על ידי דחף, לגלות, לעלות, והיום לא, והיום אנחנו ההפך. אנחנו נכנסים בייאוש, נובלים, לא רוצים יותר כלום. גם צורה הזאת היא כנראה ראויה, רצויה להתפתחות הבאה, שאנחנו צריכים דווקא לעזוב את המצב שלנו ולעלות למצב ממש אחר לגמרי. לכן כלפי המצב הנוכחי אנחנו נמצאים באיזה ייאוש, עייפות, חוסר אונים, לא רוצים להמשיך אותו, לא רוצים לקיים אותו. כנראה שמצב הבא הוא מאוד מאוד חדש, כאילו עוזבים אותו, נכנסים לאיזה מקווה, משהו כזה, מתרחצים, מלבישים הכל מחדש ובאים לעולם החדש. לא רוצים להיות בקשר עם כל העולם הזה שאנחנו מספיק לכלכנו אותו, התגרשנו, עשינו דברים רעים עם עצמנו, עם הקרובים, עם הרחוקים, ממש עוברים ביקורת על העולם שלנו, רואים שאין כאן מה שאני יכול לקחת איתי לעולם הטוב. אם הייתי ככה מדמיין, מפנטז משהו ככה, יפה, מה לקחת? יש לי משפחה? לא. ילדים? לא. חברים? גם לא. עבודה? גם. מה, 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 מה סך הכל? שאני באמת, אם אני עובר למשהו אידיאלי, הייתי לוקח. אז כנראה שאנחנו לכן עושים ביקורת על כל החיים שלנו, על סך הכל מכלול הזה, כן? ורואים שיש לנו ייאוש מזה. כן? יכול להיות שזה באמת איזשהו מעבר למצב לגמרי לגמרי חדש. ולכן אנחנו לא רואים אותו מצד אחד, מצד שני אנחנו מיואשים ולא רוצים מה שיש לנו כאן ועכשיו. ולא רואים גם כן פתרון ממה שאנחנו נמצאים. או אנחנו בארץ ישראל שאנחנו נמצאים כאן, אנחנו לא רואים פתרון עם השכנים שלנו ועם החיים שלנו. אנחנו חיים מהיום להיום, אפילו לא מהיום למחר. כן? וגם כן בכל המדינות ככה. יותר ויותר אנשים מבינים שזה ככה. חיים, מפני שחיים. אז מצב הוא מאוד מיוחד, ולכן מה שקורה לנו, אנחנו צריכים איתכם להבין מתוך המחקר שלנו הקטן, שכנראה שאנחנו עוזבים את כל הדברים האלה כאן, ועוברים למימד החדש, לרמה חדשה של הקיום. ממש קופצים דרגה. נולדים לעולם החדש. והוא עולם ששם מתקיימים חוקים האחרים. מה שהטבע כבר מתחיל להציג לפנינו. חוקים האינטגרליים. תלות הדדית. כולם בכולם. העולם העגול. העולם בשוויון. בחיבור. לפי החוקים שבהם חיים במשפחה טובה. לזה אנחנו עכשיו כנראה שמתקדמים. ועוד נראה למה זה כך. האם זה רק נראה לנו, האם זה רק כך היינו חולמים, או שזה באמת מה שמחכה לאנושות, ובהכרח שנצטרך להגיע לזה, או על ידי ההכרה שלנו, או על ידי הכוחות שיחייבו אותנו בזה. אז ללמוד כל החוקים הללו, זה ודאי לטובתנו. כי אז אנחנו נדע איך לעבור ממצב למצב בצורה טובה ויפה. אנחנו חייבים את זה מפני שבכל ההתפתחויות הקודמות, אנחנו היינו מתפתחים, על ידי שהטבע היה דוחף אותנו מאחורה, ברצון שלנו החדש. היום לא. היום אנחנו נמצאים במבוי סתום, שאנחנו צריכים בעצמנו לחקור מה הצד הבא, בשביל מה, למה, איך. ושאנחנו נפתח את החיים החדשים האלו, נראה אותם, נצטרך גם כן לראות על ידי איזה אמצעים אנחנו מגיעים עליהם. זאת אומרת, בניגוד להתפתחות אינסטינקטיבית, מה שהיה לנו בכל הדורות הקודמים, במעבר ממצב למצב, מחברה לחברה, ממצב החברתי אחד למצב החברתי אחר וכן הלאה, אז פורמציות, מה שנקרא. אנחנו עכשיו צריכים להתפתח בצורה הכרתית, שאנחנו צריכים להבין את הטבע, את החוקים שלה, ואז יחד עם זה שאנחנו מממשים את החוקים האלה בהבנה ובקערה על עצמנו, על החברה האנושית, אנחנו עוברים כך למצב החדש. זאת אומרת, אנחנו כאילו מיילדים את עצמנו. אנחנו צריכים להיות הפעם בגובה שמסתכלים על עצמנו, על המצב שלנו ועל מה שאנחנו עוברים מלמעלה, שלא היה לנו אף פעם. תמיד היינו זורמים. קדימה, מהפכה, קדימה, מכונה, קדימה, זה. יש הזדמנות, יש אפשרות. לא. היום אנחנו צריכים לעלות במודעות למעלה מהחיים שלנו, לראות את כדור הארץ של כל החברה האנושית בצורה גלובלית כזאת מלמעלה, ואז להתפתח הלאה. זאת אומרת, פעם ראשונה הטבע דורש מאיתנו, מכולנו יחד וגם מכל אחד ואחד, לכן אתם כאן, שאנחנו נגיע לידיעה ברורה מי אנחנו, באיזה עולם נמצאים, לאיזה מצב מתפתחים. פעם ראשונה דורשים מאיתנו להיות אדם. זאת אומרת, המבין, המכיר את המהות החיים. ואז אנחנו צריכים להבין שהקורס שלנו הוא בעצם לא סתם למלות את הזמן, אלא הוא כדי לעזור לנו ממש לשנות את החיים שלנו, להעלות אותם, החיים לרמה החדשה, לשלמות. כן.
אתה אומר שהטבע דורש מאיתנו לפתח את המודעות שלנו, להיות אדם. זה גם מתקשר לדבר הקודם שלא כל כך הבנתי. דיברת על חוקי הטבע שאנחנו צריכים להקים. מה זו הישות הזו, הטבע, שדורש מאיתנו דברים?
כשאנחנו לומדים את האדם בצורה פסיכולוגית, כשאנחנו לומדים את הדומם, צומח וחי, בסך הכל מדע, והאדם בתוכה, אתה שואל את התמונה הזאת, אנחנו רואים חוקים, ומתוך חוקים האלו אנחנו מתקדמים. זה נקרא הטבע. אנחנו חלק מהטבע, אנחנו תוצאה מההתפתחות הטבע. אני לא מחוץ עלה. הפסיכולוגיה זה סך הכל מדע על ההתנהגות של האדם, שזה גם כן חלק מהחוקים של הטבע. וזה חלק מהמדע מאוד חשוב. רק עכשיו התפתח מלפני 100 שנה, זה הכל. אבל זה מאוד חשוב, כי אנחנו רק לפני באמת כ-100 שנה התחלנו להרגיש את עצמנו שיש בנו יכולת להתפתח בצורה מיוחדת, אישית, הכרתית, הבנתית, לאן אני, מי אני, איך אני מתייחס לאחרים, למה, וכן הלאה. עד אז היינו רושמים ברומנים, בכל מיני ספרים, איך אדם מתנהג. מלפני 100 שנה סך הכל התחלנו לחקור למה כך הוא מתנהג, מאיפה באה התנהגות כזאת. זה כבר לימוד החוקים על האדם. ולכן הפסיכולוגיה הזאת היא דבר מאוד חשוב, כי היא עוזרת לנו להגיע להבנה מי אני ומי האחרים, ואיך אני יכול, באיזה צורה אני יכול לבנות בינינו חיים מאושרים. אם אנחנו כמשפחה, אין ברירה שאנחנו סגורים בתוך חדר אחד שנקרא כדור הארץ, ותלויים זה בזה. אז הפסיכולוגיה עוזרת לנו לבנות את השלום בית. אז זה נקרא ידיעת חוקי הטבע. חוץ מזה יש חוקים ברמת דומם, שאנחנו לומדים חוקי פיזיקה שם, בצורת צומח, שזה שם ביולוגיה, בוטניקה, בצורת חי, שזה זואולוגיה וכו'. כן, יש, זה גם כן חוקי הטבע, איך מתנהג הטבע. ברמת דומם, או צומח או חי, איך מתנהגים החלקים וגופים וביניהם וכן הלאה. ואיך מתנהג האדם, אנחנו לומדים בפסיכולוגיה שלנו.
זה אני מבין, שאיך מתנהג האדם, אנחנו לומדים בפסיכולוגיה שלנו. כן. זאת אומרת, אתה מתייחס לפסיכולוגיה כממש חלק ממדעי הטבע.
ודאי, טבע האדם.
טבע האדם, כן. אוקיי. אבל איך, איך אני צריך להבין את המשפט שאמרת קודם, שהטבע דורש מאיתנו כך וכך? מי זו הישות הזו? פסיכולוגיה, אני מבין שזה הקר, איך הסברת את זה? הסברת את הפסיכולוגיה כהקר של למה אנחנו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים, ואיך אפשר אולי למנף את זה?
אז אני אגיד לכם, יש לכם ילדים, נכון?
כן.
כן. אתם מסתכלים על ילדים. אתם רואים איך שהם מתפתחים משנה לשנה, משנה לשנה. כן? מה זה שמתפתח בהם? הטבע שלהם. אנחנו יודעים, בגיל שנה, שנתיים, שלוש וכן הלאה, כל שנה האדם עובר איזו התפתחות. התפתחות בהבנה, בהכרה, בהתנהגות, בהתפתחות פיזית, פיזיולוגית, פסיכולוגית, כן? מנטלית. אז זה נקרא חוק ההתפתחות של הטבע. זה חוק. אנחנו יכולים להגיד, לאדם בגיל שנתיים, הוא צריך להיות כך וכך. במשקל, בגובה, בהתפתחות, לדעת דברים כאלו וכאלו וכן הלאה. ובגיל שלוש הוא ידע כך וכך. מאיפה אתה יודע שהוא בגיל שלוש כך ידע? כי אתה כבר מכיר את החוק ההתפתחות. הדינמיקה הזאת, תהליך, אתה מכיר, זה נקרא חוק. וזה טבע. אתה לא יכול לעשות כאן משהו אחר. אלא זה בתוך האדם תמון ומתפתח. אז איך לדבר אחרת? אנחנו לומדים חוקי הטבע, אנחנו חלק מהטבע. בנו יש איזה מנוע שמפתח אותנו. כל אחד משך 70 שנותיו, וכולנו יחד משך כל ההיסטוריה. עכשיו אנחנו יכולים, שמסתכלים אחורנית, לעשות כל מיני חשבונות, למה התפתחנו כך וכך וכך, משנה לשנה, מתקופה לתקופה, מה היה המניע שלנו, מה קורה. אנחנו יכולים לעשות כאן מחקר שלם על היסטוריה של אנושות. לא סתם היסטוריה שזה קרה כך וזה קרה כך, למה קרה? על ידי מה קרה? כמו שעם התינוק, כמו שעם הילד. שיש בו איזה נתונים שכל הזמן מתפתחים. כמו שבחי, שנולד לאיזשהו גור קטן. אין? אז אני יודע איך שהוא צריך להתפתח. אם אני לא יודע או משהו, אני לוקח אותו למומחה שיודע, לווטרינר. זה נקרא חוקי הטבע. אותו דבר יש חוקים בחברה האנושית, שנקרא סוציולוגיה. ושם יש חוקים, ודאי שהכל חוקים. אנחנו לא מבינים אותם כל כך, לא יודעים אותם כל כך. הם כולם המדעים האלה חדשים. אבל אי אפשר להגיד שזה, כמה שאנחנו יודעים, אנחנו רואים שזה מתקיים כחוק בכל דבר. מה זה חוק? שיש בתוך מין האנושי התפתחות פנימית, התפתחות חברתית. לפי הנתונים הפנימיים שלו, שכך הוא מתפתח. שכך הוא בונה את החברה, שכך הוא בונה את עצמו, שזה בו תמון, והזמן שפועל על הנתונים הפנימיים האלה, מפתח אותו בצורה כזאת. אתה צריך לתת לילד אוכל, לטפל בו, ואתה תראה איך שהוא מתפתח, שנה, 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 שנה. ככה מתפתח. אז האוכל מפתח אותו? לא, אוכל זה רק מזון. שעל ידי זה הגנים הפנימיים מתפתחים ומביאים אותו להיות אדם. ומה שהיה מהטיפה שלך שנולדו לך אחר כך בנים, אתה קבעת לזה או שזה היה במקרה? היו יודעים מראש שמטיפה הזאת התפתח אחר כך גוף ויוולד ויהיה אדם. זה הכל בא מתוך הגן אינפורמציבי, כן? המידע מסוימת שנמצאת שם, שמתפתחת אחר כך על ידי המזון החיצון. אז לפי החוקים.
ביחס לתינוק שמתפתח את זה אני מבין, וביחס לגנים אני מבין, רק אתה אומר ש...
אנחנו רואים אותו דבר בחברה האנושית.
אוקיי, אבל מישהו יודע לומר מה הגן של החברה האנושית, או מישהו ראה את החברה האנושית פעם אחת מתפתחת, ומזה הוא חקר, רשם, בדק ויכול לומר איך היא תתפתח שוב.
לא,
יש לי פה תינוק אחד שהולך וגדל.
רגע, על העבר אנחנו יכולים להגיד שאנחנו חוקרים בפילוסופיה, בסוציולוגיה, בפסיכולוגיה, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו רואים כאן תהליך וסיבות לתהליך הזה. אנחנו רואים את זה. לעתיד עכשיו אנחנו לא רואים הרבה, אבל יכולים גם כן להבין מתוך מה שאנחנו נמצאים, למה זה בעצם לוקח אותנו.
בטח. אז זה בעצם איזשהו ניתוח העבר וממנו הוצאות...
תמיד אנחנו לומדים לפי אפרוקסימציה. מהעבר נלמד את העתיד.
כן, אז מה זאת אומרת רק... אז, מה, אז אם נחזור לאותו משפט שקודם לא בדיוק הבנתי למה אתה מתכוון, שאמרת שהטבע דורש מאיתנו דברים, מה זאת אומרת? אז עוד פעם
זה נקרא להיות בהתחכמות אחרי...
התחכות אחר הטבע.
התחכות, כן.
כן, אבל מי הוא הטבע הזה? אני עדיין לא תופס. לחקור את העבר ולעשות הערכות לעתיד, את זה הבנתי.
משהו שמתפתח ולוקח בהתפתחות שלו, דומם צומח חי ואדם. שכולנו נמצאים בהתפתחות. התפתח פה קודם כדור הארץ, אחר כך צומח, אחר כך דומם, אחר כך חי, ואחר כך האדם. זה, 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 זה התחיל ממפץ הגדול, וזה הולך ומתפתח על ידי ההתחברות, כל פעם התחברות, והתחברות בין החלקים מביא אותם לחלקים יותר ויותר מיוחדים, מאוחדים ומיוחדים, גם בכמות וגם כן באיכות. שהיה קודם דומם, אחר כך פתאום חלקים שהם מתחילים לצמוח, יש בהם איזשהו חיים, התפתחות משלהם, אחר כך התפתחות הגיעה לדרגת החי, שמתפתח עוד יותר אישית, ואחר כך מדבר, זה הכל התפתחות, ואני שואל אותך, בהתפתחות הזאת אין חוקים או יש נאום חוקים? אתה מבין אותם או לא מבין אותם? זאת השאלה, חוקים ישנם, אנחנו רואים את זה מהעבר, שלא מבינים אותם, גם כן נכון, לא מבינים, אבל זה לא אומר שהם לא נמצאים, החוקים האלה, קיימים. אני כמדען מסתכל על הטבע, ואני לומד ממנו, איך הוא מתפתח, איך הוא מפתח אותי, כחלק ממנו. מי זה האדם? הוא כבר לא נמצא במסגרת הטבע? עם כל החוכמה שלו אפילו? אני בסך הכל נמצא באיזשהו בועה, כן? שנקראת יקום, ואני לומד איפה שאני נמצא, ואיזה חוקים נמצאים כאן בתוך הבועה הזאת. אין סופית, אין סוף, אין גבול, אין עומק לכל החוכמה הזאת, למה שיש כאן, ואני סך הכל מגרד קצת ממנה, וזה הכל מדעים שלי. אז אני לא לומד יותר מהטבע. וגם אני בתוך הבועה הזאת לומד קצת על עצמי. ולא יודע להסתדר. אז אני ודאי שחייב ללמוד יותר את החוקים האלו. טוב שהרגשה רעה דוחפת אותי להכיר את הטבע כדי לפחות להטיף לעצמי. יש כאן הרבה, נו?
כן, חלק, לא, לפני שאתה בטח עכשיו, בטח יהיה לנו עוד פעילויות פה במסגרת היום הזה שבאנו פה ללמוד, אני רוצה קצת להתלבש במצב הזה של הכיתת מובטלים, ובטח שיהיה להם עוד מעט הפסקה ואולי פעילויות נוספות. אבל היית רוצה לסכם אולי, כדי שהיו פה המון רעיונות ורובם חדשים, אז אולי סיכום ככה בבולט לשיעור הזה הראשון שנתת לנו היום. סיכום השיעור.
סיכום השיעור זה,
סיכום השיעור.
עדיין חלק הראשון, קודם כל. לא סיימנו, לא גמרנו, לא...
מחר אנחנו נפגשים שוב, זה כל יום אני מבין. אמרו לנו שכל יום אנחנו צריכים לבוא פשוט לכמה שעות.
כן, כן. אנחנו סך הכל צריכים כתוצאה מהשיעור הזה להסכים כולנו.
זה בסיכום? אתה רוצה שאני פשוט בן אדם מסודר, אני כותב כל דבר. זה בסיכום?
כן,
בסיכום. כי הבנתי שאחר כך יהיו גם מבחנים וכן הלאה. זה לכל אני רוצה שיהיה לי מסודר.
שאנחנו נמצאים...
זה אחד, כן?
כן. אנחנו נמצאים בתוך הטבע, שאפשר לתאר אותה כבועה, כדור שבתוכו אנחנו חיים. בתוך כדור הזה קיימים חוקים מוחלטים, ואנחנו נמצאים תחת החוקים האלו. כשאנחנו חוקרים את הטבע, אז חלק מהחוקים האלו אנחנו תופסים, מגלים לעצמנו, וזה נקרא מדע. וודאי ש 99.9% נשאר שאנחנו לא יודעים ולא עדיין יכולים לגלות. ידיעת החוקי הטבע בדרך כלל עוזר לנו לבנות חיים טובים. תראו מה שיש לכם בבית, טלוויזיה, אינטרנט, מכונות כביסה, ייבוש, מה, כל מה שיש. תראו מה שאנחנו עשינו, לעומת אדם שאתה נוסע לאיזה כפר נידח, איך שהם חיים שם, מוצאים מים מהבור, ואיך שהם מבשלים עם במדורה בחצר, ואיך שהם מחפשים את הבגדים, ובכלל. אנחנו עושים את זה צ'יק צ'אק, בלי שום בעיה, יש לי בור כברז בקיר, יש לי הכל בבית, בלי לעשות מאמצים גדולים, ואז אני יכול בחיים שלי, בלי מאמץ, לעשות אלף דברים נוספים שבחיים, בחיי הכפר, בוא נגיד, לא הייתי מסוגל. זאת אומרת, ההתפתחות שלנו היא עוזרת, ההתפתחות שלנו היא מפנה את האדם לכל מיני התעסקויות, העבודות, עניינים שונים נוספים, רחוקים מההכרחיות שלו ממש. והשאלה היא כאן, אם אנחנו הגענו לחיים כל כך מפותחים, למה אנחנו הגענו לחיים כל כך אכזריים, ריקנים מתוכן, שנמצאים כולנו בייאוש, בחוסר ביטחון, בפחדים, חרדות, וכו' וכו'. מה אנחנו עשינו בזמן הפנוי שלנו, שטכניקה, טכנולוגיה, התפתחות החברתית הביאה אותנו לזה שאנחנו היינו יכולים לייצר לעצמנו תוספת חיים כל כך יפה, במקום אותו שקט ורוגע שהיה לנו, אבל קושי, בכל זאת, פיזית, היה לנו בכפר, אנחנו הגענו לג'ונגל אחר. למה אנחנו בזבזנו את הזמן שלנו וכוח שלנו שהתפנה על ידי הטכנולוגיה ליצירת החיים כל כך מבולבלים וקשים? לא די. אולי אנחנו צריכים עכשיו להגיע לחיים אחרים לגמרי. כמו ששוב אנחנו יוצאים מהכפר, ויש לנו לספק לעצמנו, כמו שבכפר, הדברים הנחוצים, שעתיים ביום, בוא נמלא כל היתר שעות. בוא נמלא אותם במשהו אחר. אולי כך אנחנו נוכל לסובב את החיים שלנו. בשאלה הזאת אני מסכם את השיחה. ממש בשאלה, אני משאיר אותם בשאלה. סיכום השאלה.
תודה לכם, אנחנו סיימנו את המפגש הראשון, ואנחנו מהר מתייצבים כאן שוב, מקבלים מלגה ונלמד.
כל טוב.